וכעת נאמר ערב טוב לשר לשעבר, חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, שלום.
ערב טוב.
במה נתחיל? אני רואה, אתה יודע, בני גנץ לא משתף פעולה באופן מלא עם האופוזיציה במשחק של לרדת את תל אביב ולעשות אוי אוי אוי, זרקו רימון הלם או הביאו מכתזית, אבל מהצד השני הוא ממצב את עצמו כגורם שגם קורא למסע ומתן, משהו כמו הרצוג. האם לדעתך בני גנץ יכול לעשות כאן משהו שאחרים לא יכולים לעשות?
אני מאוד מאוד מקווה שמישהו בצד השני יתעשת. אגב, אנחנו עקבים בסיפור הזה. הרי בני גנץ אמר יום למחרת מסיבת תונאים הראשונה של יריב לוין על הרפורמה המשפטית, שאנחנו מוכנים למסע ומתן ומוכנים לרפורמה מוסכמת בקונצנזוס רחב. לצערי, היד שהייתה מושטת כבר אז, אף אחד לא עשה שום דבר.
מה זה היעד? אתם רוצים מסע ומתן, או שיש דברים גם שאתם מסכימים שצריך לתקן ואפשר להעביר ברפורמה הזאת?
אנחנו בעיקרון מסכימים שיש מקום לרפורמה במערכת המשפט. הנוסחים וההצעות שהביאה הממשלה לא מקובלות עלינו, אנחנו חושבים שהם גרועים מאוד ורעים למערכת המשפט, לציבור הישראלי, לחברה הישראלית. נשיא מדינה שם את המתווה שלו, והיינו הראשונים שהודענו שאנחנו מוכנים לקחת אותו כבסיס ולפעול על פיו. הכדור כל הזמן נשאר בצד השני, בצד של נתניהו ושותפיו. מאוד מאוד מקווה, אולי אם יתעשתו, זה כמעט ההזדמנות האחרונה להתעשת ולעצור את ההידרדרות הזאת שאנחנו חווים כאן, שאנחנו משלמים וחס וחלילה עוד משלם עליה נזק עוד יותר, מחיר עוד יותר כבד. זה הזדמנות אחרונה לעצור, ואני חושב שבני גנץ פועל פה כמבוגר אחראי.
אומר נתניהו, הדלת שלי פתוחה.
אבל זה בדיחה. הרי מתווה הנשיא מניח ששלב הראשון עוצרים את החקיקה. אם יודיע נתניהו שאכן הקואליציה עוצרת את הליכי החקיקה בוועדות, במליאה, ונכנסת להידברות, על ידי זה תקבל את המתווה הנשיא בהקשר הזה, אז כמובן,
אתם מציבים תנאים לקיום הפגישה הזאת חוץ מהעצירת החקיקה?
לא, אמרנו את זה, שום תנאים מוקדמים, חוץ מדבר אחד שהנשיא גם דיבר עליו, וזה עצירה של הליך החקיקה, שהוא מתוכנן כבר למחר, הרי יש חוקים שכבר לסדר יום מחר, בוועדות, ויש דברים שאמורים לעלות ביום ראשון במליאת הכנסת, כל הדברים האלה אמורים לעצר.
טוב, אתה משגר היום מכתב למזכיר הכנסת בנושא בחירת נציגים לוועדות המינויים של השופטים, דיינים וכו', והתהליך הזה צריך להתחיל היום, הבעיה שהמליאה נסגרה למיטב ידיעתי, נכון?
דווקא לא צריך בשביל זה את המליאה, כל מה שצריך, מזכיר הכנסת צריך להודיע בכתב לחברי הכנסת על מועד הבחירות, כדי לאפשר את התהליך ההיערכות והגשת המועמדות. יש תקנון הכנסת, הוא קיים, הוא בתוקף, זה נכון שהקואליציה, כחלק מכל הדברים העקומים שמתרחשים פה, בגלל שהיא מובילה חקיקה, אז באופן חסר תקדים היא אמרה, אני לא רוצה כרגע לבחור מועמדים של הכנסת לוועדה למינוי שופטים, אני רוצה לדחות בכמה חודשים את הבחירות. דבר אגב לא מקובל, מייצר הרבה בעיות, אגב לא רק לוועדה למינוי שופטים, שעליה לפחות יש התדיינות, אבל גם על ועדה למינוי דיינים, לא משנים שם שום דבר, ודווקא גם לשם לא בוחרים נציגים, וגם לוועדות אחרות, ולכן ביקשתי ממזכיר הכנסת, בהתאם לתקנון.
בהתאם לתקנון להודיע על מועד הבחירה בעצם, אם הבנתי.
להודיע על מועד הבחירה, כן. זה נכון שקואליציה מריצה שינוי תקנון, אבל השינוי הזה לא הושלם, וכמו לפחות לפי מה שאני מכיר, חוק או שינוי תקנון שעוד לא הסתיים באופן סופי ולא אושר, אי אפשר להתייחס אליו כי עובדה מוגמרת, ולכן צריך לפעול לפי התקנון הקיים.
כן. טוב, אתה איש ימין, כשאתה רואה את המצב מצד אחד, אתה אומר יש מקום לאיזשהם תיקונים במערכת המשפט, מהצד השני.
לא איזשהו תיקונים, אני רוצה להגיד לך שאני הייתי בין אלה שדחפו והובילו והגישו חוקים ודיברו על הצורך ברפורמה במערכת המשפט, עוד כשזה היה פחות אופייני בימין, ועוד כשבנימין נתניהו התגאה בכל מיני נאומים פומביים.
נו, אז מה זה תעצרו את החקיקה? אז בוא תגיד, יש דברים שאני תומך בהם. א', ב', ג', אני מוכן לתמוך, ועל שאר הדברים אני לא מוכן. תהיה ענייני, כאילו, אני לא מדבר רק אליך ספציפית, אני מדבר בכלל לחברי סיעתך.
אנחנו מאוד מאוד עניינים. אנחנו אומרים שכל הנוסחים שמובאים כרגע, אנחנו נגדם. אין שם סעיף אחד נורמלי. אבל האם יש מקום לדון על פסקת התגברות? כן. האם יש מקום לדון על ההגדרה מה זה חוק יסוד ואיך הוא צריך לעבור? דרך חוק יסוד חקיקה מסודר, לא ככה. טלאי טלאי כמו שכרגע קואליציה עובדת. חד משמעית כן. ואפשר לדבר גם על הנושאים האחרים. ולכן זאת עמדתנו. כדי להגיע להגדרות מדויקות והמספרים ומה כן ומה לא, כמובן צריך להיכנס לחדר מסע ומתן, אבל אי אפשר לנהל מסע ומתן כשבמקביל ברמה יומיומית כל יום מקפיצים לנו עוד חוק ועוד חוק ועוד חוק והכל רץ בקצב מסחרר, ותראו איזה מחיר אנחנו משלמים באחדות בעם, במחיר הכלכלי, מחירים אחרים. אני חושב שזה טעות קשה, אגב דווקא כמי שמאמין בצורך ברפורמה, אמרתי גם ש יריב לוין פה לדעתי עושה שגיאה קשה יחד עם שמחה רוטמן, כי רפורמה שתעבור באופן חד בדי, אתה יודע מה יקרה לה. ישתנה הרכב הכנסת, יקרה לה מה שקרה למס על חד פעמי.
נכון.
בוטל השבוע, בדיוק בוטל השבוע בכנסת. אז תהיה פה רפורמה חד פעמי.
אבל אולי זה, אולי זה המשחק הפוליטי, זה ולקין. אולי זה המשחק, אבל זה, כרגע הכוח בידיים שלהם, ולכן הם צריכים למלא את שליחותם. אתה יודע, בסוף הבוחר, אי אפשר לומר שהבוחר לא רצה את הרפורמה הזאת.
אני אביא לך, קודם כל, הרפורמה הזאת, בטח על כל מרכיבי המפורטים, לא הוצגה לבוחר לפני בחירות, ויש פה גם מעשה תרמית. אם, הרי ברור שהייתה מוכנה מראש, כן, יריב לוין ירה אותה שבוע אחרי הקמת ממשלה. אני חושב שהיה נכון לבוא לבוחר, להגיד, זאת הרפורמה שאנחנו רוצים לעשות במערכת המשפט, לא להפריח כל מיני אמירות כלליות שנתניהו הפריח ואמר, לא, אנחנו לא נעשה דברים רדיקליים, אנחנו נלך פה.
מה זה לא נעשה? צמצום מילת הסבירות, אני זוכר מסיבת עיתונאים של שמחה רוטמן, דיברו על הדברים האלה.
שמחה רוטמן דיבר על הדברים האלה, נתניהו לא, והליכוד לא, ובסוף, אתה יודע, בסוף הם אלה שמרכיבים את הממשלה. ולכן
לפני, אתמול ראיתי במליאה שאתם קוראים ליריב לוין ראש הממשלה האמיתי.
גם יריב לוין בבחירות לא דיבר על הדברים האלה, התבקש לשתוק. ולכן בוודאי אפשר להגיד שהבוחר הכיר את הרפורמה על פרטיו ונתן בה אימון. אבל אני אגיד לך יותר מזה. גם אם כן, הרי שאלה מה רוצים לעשות. אני אביא לך דוגמה. אני הייתי שותף מרגע הראשון לתאריך העברה של חוק הלאום. חוק יסוד מאוד מאוד חשוב. אבל ידעתי לעשות את זה בשיתוף פעולה לפחות עם חלק מהאופוזיציה. ולכן החוק הזה בתוקף. והיום התחלפו ממשלות, ממשלה אחת, התחלפה ממשלה אחרת, התחלפו כמה כנסות, אבל לא ביטלו אותו. והוא נשאר, הייתי שותף להבלה של חוק משאל עם על ירושלים והגולן, על כל הניסיון לוותר על השטח הזה, ידרוש משאל עם. גם כאן, ידענו לעשות את זה בשיתוף עם חלק מגורמי האופוזיציה, ולכן גם הוא בתוקף, אף אחד לא שינה אותו. זאת אומרת שהובלנו מהלכים דרמטיים למדינת ישראל, באמצעות חקיקה, שידענו בחוכמה לעשות את זה בצורה כזאת, שזה לא יבוטל אחר כך.
תגיד, פה, אתה רואה...
בקיר. בסוף לא תהיה רפורמה, הרי אולי יהיה כותרת יפה לפריימריס, אבל רפורמה לדורות לא תישאר, ואני חושב שזה... יהיה פספוס הזדמנות היסטורית לרפורמה
האמיתית. אני דווקא חושב שבני גנץ יכול לעשות פה איזה עבודה, והשאלה שלי, האם אתה רואה את בני גנץ בקצה של המסע ומתן הזה מצטרף אפילו לממשלה על מנת לרקח את הרפורמה או להוציא?
אני לא רואה את שום תהליך כזה, אנחנו לא שם.
בשום סיטואציה, גם אם, אתה יודע, יקצצו ככה חלקים מהרפורמה, זה לא משתלם?
אנחנו הרי לא הצטרפנו לממשלה הזאת עוד לפני שהקפיצו רפורמה באוויר, כי יש הרבה דברים אחרים שהממשלה הזאת מדברת עליהם, ושהם לא יהיו מקובלים עלינו, לכן על דאגה אין פה איזשהו
לא רקע
פוליטי. אבל בלי שום קשר לרקע פוליטי, כניסה לממשלה, אני חושב שאם נביא לעם ישראל ולמדינת ישראל גם מערכת משפט יותר מאוזנת ומתוקנת עם רפורמה שתישאר לדורות, וגם אם נדע למנוע את הקרע בעם, אני חושב שזה חשוב בפני עצמו, כן, בלי שום קשר לשאלה האם יהיה מזה איזושהי תוצאה פוליטית או לא.
טוב, אני חייב להספיק איתך עוד מילה אחת פוליטית. כשאתה רואה, אתה כרגע באופוזיציה, אתה מכיר מסעים ומתנים פוליטיים ובכלל הרגשה כרגע בקואליציה הזאת, אתה רואה התפטרות אבי מעוז, מאיר פורוש, דגל התורה לא מרוצים באים לנתניה, אומרים לו, הסכמים שעשית איתנו לא מכובדים. אתה חושב שהממשלה הזאת... ככה מתחילה לקרטע ויכולה לסיים את דרכה, או שזה חבלי לידה?
קודם כל, הממשלה הזאת קרטעה מרגע ראשון להקמתה. הרי תראה מה קרה, היה פה גוש מאורגן, 64 חברי כנסת, שכל המפלגות האלה לפני בחירות אמרו, אנחנו הולכים ביחד, ביחד מקימים ממשלה. ומתי הוא זכה בבחירות? בראשון לנובמבר. בשני בנובמבר כבר ידענו את התוצאות. לקח לו חודשיים להקים ממשלה. זה אירוע לא שגרתי, כן? שבכאלה נתוני פתיחה, הרי כל המפלגות בגוש הזה צעקו וצרחו שהממשלה הקודמת הייתה ממשלה נוראית, ועדיין הם השאירו אותנו, כן? עוד חודשיים בשלטון. למה? בגלל שהם לא היו מסוגלים להסתדר אחד עם השני, ומתא ומתן קרטע, ורבו אחד עם השני, והקרימו, והתפוצצו, וחזרו.
לא, את זה אנחנו רואים. השאלה האם אתה צופה שבעקבות החיכוכים האלה...
אתה רואה שזה ממשיך. האווירה הזאת, בתוך הקואליציה הזאת, שכל פעם, כל אחד מרמה את השני,
נתניהו התנצל שהוא שלח נציגים לעקבה בלי להדכן את איתמר בן גביר.
אבל זה נתניהו קלאסי, הוא התנצל, והוא חתם עם האמריקאים על כך שלא תהיה בנייה ביהודה ושומרון בתמורה לזה שהפלסטינאים יפסיקו לראות בנו, כן, בכלל נוסחה זויה בעיניי. בטח כשממשלת ימין סומכת על זה את ידה, אז כשנחזור לבנות את זה יהיה מותר לראות בנו, ולא יהיה שיתוף פעולה ביטחוני. ואחר כך הוא חזר לארץ ואמר לסמוטריץ' ולבן גביר, לא, 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 לא התחייבנו לשום דבר משמעותי, רק יש הודעה רשמית אמריקאית שהדברים פשומים, והרשימה היא ארוכה, כן? כשנתניהו אומר א' למקום, לבן אדם אחד, ב' לבן אדם אחר, וכולם מכירים את התחושה הזאת, הרי זאת אחת מהסיבות של חוסר אימון במסע ומתן קואליציוני, ורצון השותפים להעביר חלק מהחקיקה עוד לפני הקמת ממשלה,
כן.
כי הם אמרו, אנחנו לא יודעים לסמוך על בנימין נתניהו.
טוב, הדברים מורים, יש לי עוד שאלה אחת, וזה במלאת שנה למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ואתה גם כן, אנחנו זוכרים את השקית ואת הפגישות, וגם את המתווך דאז שהגן על זלנסקי, וחזרתי מארמון הנשיא באוקראינה, ושם שמעתי דברים אחרים, שפתאום מדברים על כך שהממשלה הזאת שינתה כיוון, ופתאום הם מאוד מרוצים מהיחס אל הממשלה הזאת, וסיפרו גם על הביקור שלך ושל יולי אדלשטיין, ועל התמיכה שנתתם להם, ושעד היום הממשלה הזאת הייתה פרווה וסרבה לתמוך באוקראינה, ואתם פתאום מדברים על כך שצריך הגנה אווירית, ושצריך לתמוך באוקראינה. קודם כל, מה, אתה מרגיש את השינוי הזה בגלל מה?
קודם כל, הממשלה עוד לא שינתה כיוון. זה נכון.
זה הרגשה האוקראינית לפחות. הם אמרו לנו שהממשלה הזאת שינתה כיוון לחלוטין.
הרי אני ויולי אדלשטיין לא ממשלה, אנחנו כנסת, ובאנו לשם כמשלחת רשמית של הכנסת, ובאמת הדברים שהם שמעו מאיתנו, אכן מבחינתם זאת העמדה הישראלית שהם מצפים לה, לפחות המינימום הישראלי שהם מצפים לו. הממשלה עדיין עוד לא שם, יש פה עוד עבודה. אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות, אני חושב שהמציאות מולנו משתנה, שיתוף פעולה...
הדבר הנכון, אתה מתכוון זה לתמוך באוקראינה בצורה אקטיבית, לא רק...
לתמוך באוקראינה יותר ממה שאנחנו תומכים היום, כי השיתוף פעולה הרוסי-איראני מתהדק, ואי אפשר לא לראות את זה ולהישאר אדיש לזה. גם ברור שהיקף התמיכה המערבית באוקראינה הלכת גודל, תראה, אנחנו היינו, פגשנו את זלנסקי באותו יום שביידן פגש אותו, וזה אומר לא מעט, אם נתיר ארצות הברית טס לשם, זו אמירה מאוד דרמטית אמריקאית בהקשר הזה, ומדינת ישראל כשותפה של ארצות הברית ושותפה של מדינות המערב, צריכה להבין שמה שהיה נכון לפני שנה הוא כבר לא מציאות של היום. ולכן דרוש פה שינוי מדיניות, שאני מאוד מאוד מקווה ש...
ועדיין ראינו עם איזה נדוניה הגיע ביידן, אתם לא בדיוק הגעתם עם נדוניה מעבר לתמיכה, מעבר
אנחנו לא ממשלה, אנחנו כנסת,
כן.
אבל אני חושב ש... אני לא יודע אם צריך לדבר על זה בלשון של נדוניה, אבל למדינת ישראל יש הרבה מה להרוויח משיתוף פעולה עם האוקראינים, דווקא בהקשר של מאבק באיראן, גם דברים בפועל ביטחוניים, כן? כי האיראנים מנסים עכשיו את הנשק שלהם שם במלחמה, כשהם עוזרים לרוסיה נגד אוקראינה, הם למעשה משחקים עם הנשק שלהם ומשפרים כן. אותו, ויש פה הזדמנות לשיתוף פעולה כזאת מצד אחד. ומצד שני, אם זלנסקי התגייס למאבק פומבי מול איראן, הוא היום מנהיג מערבי הכי פופולרי, כן, עם הרבה השפעה על דעת קהל. זה גם יהיה רווח ישראלי ברור.
טוב, הדברים ברורים. אתה יודע מה, נשאל אותך עוד שאלה אחרונה ככה. איך אתה רואה...
אנחנו חייבים לצערי לסיים.
מצוין, אז הנה, סיימנו בנימה אופטימית זו. חבר הכנסת זאב אלקין.
תודה רבה, ואם לא נדבר עד אז, חג פורים שמח.
פורים שמח גם לך, תודה רבה. חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי.